אסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו וגומר. אלו מהברכות שיעקב אבינו מברך את יהודה. מה הפירוש הפשוט של הפסוק? הוא רוצה לומר לו שיש שפע מאוד גדול של יין, ולכן האדם יוכל לקשור ליד גפן אחד, לקשור עירו, עירו זה כמו חמור קטן, לקשור אותו ליד הגפן, ולסורקה, ליד סורקה זה גפן צעירה, בני אתונו, אתון אחד יוכלו לקשור לידו ולמלא ריבוי גדול של יין, ואז כיבס ביין לבושו, זה בא להראות שיהיה שפע רב של יין. כאן הוא יסביר את הפסוק הזה במאמר, על פי פנימיות התורה, מה זה הגפן ומה זה אוסרי וכו'. הנה אומר מקרא זה נאמר למות המשיח. הפסוק הזה בא לתאר לנו מה יהיה לעתיד לבוא, איפה רואים שהפסוק הזה מדבר דווקא אחרי ביאת המשיח, דקאיה דלעיל מיני, כי הרי זה בא בהמשך למה שכתוב לפני כן. מה כתוב לפני כן? לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא ייקה תמים, שזה פסוק שהולך על הגאולה העתידה. אז מיד אחר כך כתוב, ואז יהיה גם אוסרי לגפן עירו. אז הפסוק הזה מתאר מה שיהיה בימות המשיח. אז כדי להבין את הפסוק הזה, אז אנחנו צריכים להבין מה יהיה בימות המשיח. מה ההגדרה של התקופה הזו של ימות המשיח. ואז נוכל להבין טוב יותר את העבודה הרוחנית המרומזת בפסוק הזה. ביור העניין, הנה אמרו רבותינו ז"ל, הגמרא אומרת, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד בלבד. זאת אומרת שימות המשיח זה עולם הזה, גם נמצא בעולם הזה, וגם תקופה של עבודה בעולם הזה. כל ההבדל הוא שלא יהיה שיבוד מלכויות, לא יהיה קושי ולא יהיה מפריעים לקיום תורה ומצוות. אבל ימות המשיח זה זמן של עבודה, זה זמן של עבודת השם בקיום תורה ומצוות. כי ימות המשיח אינו עולם הבא שלאחר התחייה. כשאומרים ימות המשיח לא מתכוונים לתקופה של עולם הבא, שזה אחרי תחיית המתים, שאז זה כבר קבלת שכר על העבודה. ימות המשיח זה עדיין בעבודה, להפך זה שיא העבודה. שזהו, כשאנחנו מדברים על עולם הבא, זהו מתן שכרם של צדיקים. אז שזה תקופת מתן שכר, זה כבר לא עבודה, זה כבר שכר. אבל ימות המשיח הוא מבחינת היום לעשותם ולא לקבל שכרם. ימות המשיח זה התקופה של העבודה, זה התקופה של היום לעשותם. אדרבה, ועיקר היום לעשותם ותכלית השלימות של המעשה. מתי יהיה עבודת השם בשיא השלימות? זה יהיה בימות המשיח. להפך היום חסר לנו הרי יכולת לקיים הרבה מצוות, והרבה דברים אנחנו עושים רק ברוחניות, ורק כנגד הקורבנות, התפילות, כמו שנדבר על זה בהמשך כאן, ובימות המשיח, כמו שאומרים בתפילה, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. כמו שהיה עיקר עבודת אדם בגן עדן, כמו שכאשר אדם הראשון היה בגן עדן, אז הפסוק אומר שמה היה התפקיד שלו שם, לעובדה ולשומרה, מה הפירוש לעובדה ולשמרה? אומרים חזל לעובדה זו מצוות עשה ולשמרה זו מצוות לא תעשה. זאת אומרת אדם הראשון בגן עדן לפני החטא עבודו שלו הייתה לקיים תורה ומצוות, לקיים רצון השם, מצוות עשה מצוות לא תעשה, זה שיא השלימות. שאז היה בחינת היום לעשותם בתכלית השלימות. זה היה בגן עדן לפני החטא, אבל זה לא החזיק מעמד הרבה זמן שם, אלא שאחר כך ויגרש את האדם. האדם, כמו שיסביר אחר כך, הוא הפסיק להיות אדם. הוא איבד את הצלם אדם שבו, שרק בימות המשיח זה יחזור לו המושג אדם. ואחר כך נכנסו אבותינו לארץ. מה הייתה המטרה להיכנס לארץ? אחרי 40 שנה במדבר, שנמצאים ביחד עם התורה, ויש את כל המעלות, למה צריך להיכנס לארץ דווקא? זה גם כמשביל קיום מעשי המצוות. המטרה העיקרית להיכנס לארץ, ושנוכל לקיים תורה ומצוות יותר בשלימות, שכמה מצוות התלויים בארץ דווקא. יש המון מצוות, כמעט 4 ידות. כמעט 4 ידות זה כמעט 80% של המצוות תלויים בארץ. אז עיקר הכניסה לארץ היה בשביל זה, בשביל לקיים תורה ומצוות. ואחר כך גלו משם ולא נתקיימו בידם. אז מאז הגלות יש בעיה, אנחנו לא יכולים לקיים את רוב המצוות, חסר לנו. השנה אנחנו מצפים לימות המשיח. מה זה ימות המשיח? לא מצפים לרגע השכר. שכר זה אחר כך, זה אחרי תחיית המתים. מה זה ימות המשיח? זה תכלית העבודה, שלמות העבודה. עד ימות המשיח שיהיה במהרה בימינו, שאז יהיה בחינת מה העבודה של ימות המשיח, היום לעשותה מתכלית השלימות. כל הציפייה למשיח זה שנוכל לקיים תורה ומצוות בשלימות, בלי מניעות ועיכובים ובלי הפרעות, זה הרי המטרה העיקרית. צריך להבין מה באמת המעלה הגדולה בקיום הדברים בימות המשיח. לכאורה היום אנחנו מקיימים דברים ברוחניות, למה זה לא מספיק? למה צריך לקיים דווקא בקשמיות? והוא ייקח את הדוגמה הכי בולטת, הנושא של הקרבת הקורבנות בבית המקדש. שהיום הרי ידוע שאנחנו מקריבים את הבהמה שלנו, עבודת הקורבנות הפכה להיות תפילה, תפילות כנגד קורבנות. אז התפילה אמורה להיות הקרבת הבהמה האישית. אז אומרים, זה עם כל המעלה של זה, שאדם מתפלל כראוי ובאמת מצליח להקריב את הבהמה, זה לא השיא. מה הוא השיא? שנביא כפשוטו בהמה לבית המקדש ונקריב אותה. שאל את השאלה כמו שהוא ישאל מיד. והנה, אנו אומרים, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובתנו, שם כשיהיה ימות המשיח, יבנה בית המקדש, נוכל להביא את הקורבנות שאנחנו חייבים להביא כל יום, כמצוות רצונך, זה יהיה בדיוק כמו שאתה רוצה, ריבונו של עולם. המצווה תעשה בשלימות. זאת אומרת שהיום חסר בעניין הזה, זה לא כמצוות רצונך. שעיקר המעשה היא עבודת הקורבנות, שאיננו יכולים לקיים בגלות, אלא שבגלות נתקנה התפילה כנגד הקורבנות. היום יש לנו תפילה שזה במקום הקורבנות. אבל ועדיין אין זה כמצוות רצונך ממש. זה שיש לנו את התפילה במקום הקורבנות, עם כל המעלה של זה, זה לא כמצוות רצונך. נשאלת השאלה, למה מעלה הגדולה של הבהמה הגשמית שיביאו אותה היא יותר גדולה מעבודת הקורבנות הרוחנית, ולהבין זה? זה לכאורה, התפילה במעלה העליונה יותר מהקורבנות. לכאורה, כשמקריבים קורבן זה בהמה גשמית, אבל כשמתפללים ומקריבים את הנפש, הרבה יותר נעלה, שהתפילה היא נשיאת נפש האדם. איפה אדם מרומם את הנפש שלו בתפילה? בסיפור שבחיו של מקום שהוא מתפלל ומספר את השבחים של הקדוש ברוך הוא. החל מברוך שאמר והיה עולם. וכל הללוקה, כל הפסוקי דזמרה, כל המזמורים. עד שמגיע לבאהבת בכל נפשך, אז הוא מרומם את הנפש שלו. מה שאין כן הקורבנות, שמביאים קורבן לבית המקדש, אז את מי מרוממים? הוא בנפש בהמה? כמו שלמשל כתוב, ביום השבת מה מביאים? שני כבשים. אז למה לעת הבהמה הגשמית, הנפש של הבהמה, למה היא מרוממת יותר? ולמה היו הקורבנות במעלה העליונה כל כך, שיקרו כמצוות רצונך? ושזה יהיה תכלית השלימות של ימות המשיח, יותר מהתפילה שבגלות. מה כל כך המעלה בזה שמביאים בנפש של בהמה? זאת אומרת, עיקר מה שאמרנו עד כאן, הסברנו שהפסוק עשרי לגפן עירו מדבר על ימות המשיח. אז צריך להבין ולדעת מה זה ימות המשיח, זה שלימות המצוות, באופן הכי נעלה שיכול להיות. וזה צריך להבין מה המעלה הגדולה בעבודה הזו דווקא. כדי להבין את זה הוא מקדים עוד הקדמה קטנה. הנה כתיב, הפסוק אומר, גפן ממצרים תסיע. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מהגלות, ממצרים, אז הפסוק אומר, את מי הוא יסיע ממצרים? גפן. מי זה גפן? גפן זה עם ישראל. גם זה מביא רשי על הפסוק, עושרי לגפן עירו, אחד הפירושים ברשי, שגפן זה עם ישראל, עם ישראל נקראים גפן. שבני ישראל נמשלו לגפן. למה בני ישראל נמשלו לגפן? שגדלים בענבים. כמו שבגפן יש ענבים, שמהם יוצא היין, על ידי דריכה בגת. כמו שבגפן יש ענבים, שבענבים יש יין משובח. רק איך מוציאים את היין המשובח מהענבים, צריך לדרוך את הענבים בגת, ורק אז יוצאים מהיין. אותו דבר בעם ישראל, יש בעם ישראל יין, שמסביר עוד מעט מה זה היין, ויש בעם ישראל עבודה של לדרוך את הענבים כדי שיצא היין, כל אחד צריך לדרוך את עצמו, וכשאדם דורך את עצמו כראוי, אז יוצא היין המשובח. והנה, עיקר היין המשובח, איפה היין הכי טוב נמצא? יש בענבים, בגפן יש ענבים שגדלים בכל חלקי הגפן. איפה נמצאים הענבים היותר משובחים? אז כתוב שכשמביאים לבית המקדש יין בנסחים, אני צריך להביא יין כל פעם, אז כתוב מאיפה צריך להביא את היין מהמשובח ביותר. עכשיו כתוב במשנה, מאיפה צריך להביא את היין, מאיזה ענבים? יוצא מהענבים הסמוכים לקרקע. דווקא ענבים שגדלים למטה, במקום דריכת רגלי אדם, שם הענבים הרבה יותר משובחים מהענבים שנמצאים בחלקו העליון של הגפן. כמו שאמרו לגבי נסחים, אומרת המשנה, הנסחים שהקריבו בבית המקדש, לא היו מביאים מן הדליות, אלא מן הרגליות. דליות זה העליונות, ורגליות זה איפה שדורכים אנשים ברגל. אז הביאו דווקא מהרגליות, ששם יוצא יין משובח. היין המשובח יוצא דווקא מהחלק התחתון. אז רואים כאן שני דברים. א', אתה מראש צריך לקחת ענבים כאלה שהם נמצאים ברגליות. אחרי שלקחת את ענבים שנמצאים ברגליות, עוד אין לך יין, אתה צריך לדרוך אותם. שני דברים צריך. אחרי שיש לך גם שענבים נמצאים למטה. אחר כך אתה דורך אותם, אז יוצא היין. צריך להבין מה זה ברוחניות. לפני שנבין ברוחניות מה זה, הוא מקדים עוד עניין. והנה היין נחלק לכמה מינים. שאומרים יין, יש כמה סוגי יין. יש יין המשמח, ויש יין המשקר. יש יין שהתפקיד שלו לגרום לאדם רוממות ושמחה, ויש יין שגורם לו שכרות וקיבוץ ובלבול. יש יין אדום, ויש יין לבן. כתוב שלבן ואדום, לבן זה יין המשמח, ואדום זה יין המשקר. לכן לבן נקרא חסד, ואדום נקרא גבורה. זה שתי תנועות נפש. וככל המשל הזה, כל המשל הזה של הענבים שנמצאים למטה, והענבים שדורכים אותם בגת, ושיוצא יין, ויין המשקר, ויין המשמח, שזה יין לבן ויין אדום, ככל המשל הזה נמשלו כנסת ישראל. עם ישראל, שמרי כתוב גפן ממצרים תסיעה, אז עם ישראל יש להם את כל הבחינות הלל. מה זה היין? שיש בהם אהבה מסותרת למקום. יין זה אהבת השם. אהבה של יהודי לקדוש ברוך הוא זה יין. איך מוצאים את האהבה של יהודי לקדוש ברוך הוא? זה לא בא באופן אוטומטי. כמו שאם יש לך גפן ואתה רוצה יין, זה לא בא באופן אוטומטי. יש כמה תנאים כדי להוציא את היין. כדי להוציאה מאלם אל הגילוי, אז תנאי ראשון צריך להיות בבחינת רגליות. כמו שאתה לוקח את הענבים שנמצאים ברגל, בתחתית, ככה היהודי צריך להרגיש את עצמו שהוא ברגל. מה זה נקרא ברגל? דהיינו להיות בחינת נפשי כאפר לכל תהיה. זה תנאי ראשון. אתה רוצה להוציא, לשחות מעצמך את היין הטוב, שיהיה לך אהבת השם, קודם כל תרגיש בשפלות, נפשי כאפר לכל תהיה. זה תנאי ראשון, אבל זה לא מספיק. אחר כך, אחרי שלוקחים את הענבים שגדלים באופן של נפשי כאפר לכל תהיה, ורוצים בכל אופן להוציא את היין, צריך עכשיו לדרוך אותם. וגם דריכה בגת. מה זה הדריכה בגת? להיות לב נשבר ונתקע. זה אדם שעושה חשבון נפש חזק על עצמו, מה מצבו, ואז כואב לו המצב שלו. הוא עובד על עצמו, זה לא בקלות עובד העניין. ועל ידי זה יוצא היין. אז היין, כמו שאמרנו קודם, הוא בחינת אהבה מסותרת שהייתה באלם. האהבה הזו יכולה להתגלות רק אחרי שיש את הפעולות הללו. למה? למה זה נקרא באלם היין? כי בגשמיות יין נמצא באלם. כי על יין אמרו נכנס יין יצא סוד. למה אומרים נכנס יין יצא סוד? מה זה סוד? סוד זה דבר שהוא מחוסה, אף אחד לא יודע, זה סוד. איך אתה מוציא את הסוד? על ידי יין. למה היין יכול להוציא את הסוד? כי היין בעצמו היה קודם בסוד. היין בעצמו קודם היה מוסתר בתוך הענב. אז היין הוא דבר שהיה בסוד. זה יכול להיות גימטריה גם. היין היה בסוד, ואתה מוציא את היין מהסוד, אז זה גם גורם לגלות אצל היהודי את הסוד. והיינו, לפי שהיין היה גם כן בתחילה בלם בענבים, ואחר כך נתגלה ויצא לחוץ, אז במילא זה הדרך לגלות אצל יהודי את האהבה המסותרת שלו. נראות שלוש שורות, שמסתיים הנקודה הזו. והנה באהבה יש בית בחינות. אם היין זה אהבת השם, אהבה מסותרת, שזה מה זה אהבה? אהבה זה התעוררות, זה רגע שיהודים מתעורר לקדוש ברוך הוא, זה אהבת השם. אמרנו שיין המשמח, יש יין המשקר. יש מתפעל, יש לפעמים, או יותר נכון לומר, היעד לאן צריך להגיע, להיות שמחת השם בליבו. היעד להגיע שיהיה יין המשמח, שיהיה לך אהבת השם מתוך שמחה, שמחה גדולה שאתה מחובר וקשור לקדוש ברוך הוא, שאתה זכות להיות קשור לקדוש ברוך הוא, זה המעלה, זה הדבר המופלא. היא בחינת יין המשמח, זה היין הלבן. ובחינת יין לבן, כמו שזה נאמר, מבחינת חמר, חיווריין עתיק. חמר בארמית זה יין, חיווריין זה לבן, חיוור, לבן, עתיק, ישן. אז יש עבודת השם שהיא בבחינת יין המשמח, שזה עבודת השם להיות שמחת השם בליבו, אבל כדי להגיע לזה מתחילים עם יין המשקר. מה זה יין המשקר? יין אדום. ויש מתפעל להיות לו מרירות הלב. קודם כל היין האדום, שזה קודם כל הוא, אתה יכול להתחיל לקפוץ מיד לשמוח, וזה, קודם כל תנקה את העניינים שיש אצלך, כי אם יש אצלך עניינים לא טובים שצריך להיפטר מהם, זה גבורה, אדום, אתה לא תוכל לקפוץ לשמחה של שמחת השם. מפני היותו ממרי דחוש בנה, כי הוא עושה חשבונות כמו בעל הבית שאכפת לו כל פרט, מכל מחשבותיו ודיבוריו ומעשיהם, המעשיו השולו להשם מימה. כל המחשבה, דיבור ומעשה אצלו שהם לא מתוקנים ולא מסודרים, אז הוא עושה חשבון נפש ומנסה להיפטר מהם. ולצעוק אל השם ולדבקה בו, ואז יש לו צעקה, כי מי יש לו תשוקה להתקרב? מי שמרגיש רחוק, אז יש לו תשוקה להתקרב. אז הוא מבין כמה הוא רחוק, כמה צריך לתקן, כמה צריך להוריד, ואז הוא אומר, אני רוצה לברוח מהמצב הזה ולהתקרב יותר לקדושה. לצעוק אל השם ולדבקה בו, אז הוא בחינת יין אדום, יין המשקר. היין האדום זה החשבון נפש, והיין המשמח זה אחר כך, זה הקירוב להשם. אלו שני בחינות היין. עכשיו הוא יסביר בעזרת השם בהמשך את כל הסדר הזה, איך זה מתבטא בפועל, איך זה מתקיים בתורה ומצוות בפועל. בעזרת השם, המשך יבוא.